טוב, נעיין קצת בדבריו של השם שמואל על חנוכה. הדברים מובאים כאן במסגרת העיון של השם שמואל בהלכה מפורסמת, מחלוקת בית הלל ובית שמאי, בעניין של הולך ומוסיף, הולך ופוחת. נאמרו בזה דברים רבים. המחלוקת הזו בהחלט מעוררת השראה, בפרט שהיא קשורה בעניין של הדלקת הנרות. אז תמיד זה מעורר אסוציאציות רבות בקודש. ובמסגרת חידושי התורה שלו לחג חנוכה, הוא באמת מאיר את המחלוקת הזו מכיוונים שונים. אני בחרתי פה בקטע קצר, שזה מה שיספיק לנו עד 3:10. אני מקווה שנכסה את הנקודות המרכזיות במהלך הזמן הקצרצר, תודה. הזמן הקצרצר, הקצר והצר. אז בואו נראה. כן, זה נוגע למחלוקת בית שמאי ובית הלל. רק נזכיר, בית שמאי מוחזים בדעה של הולך ופוחת. ולומדים את זה עם פרי החג, כפי שבפרי חג סוכות אנחנו מקריבים 70 פרים כנגד 70 אומות העולם. ביום הראשון את המספר הגדול ביותר, לאחר מכן הולך ופוחת. עד השמיני עצרת שלא מקריבים להם דבר, ורק ישראל נכנסים לפני ולפנים, שמיני עצרת, ייצרו לפני, עם לבדד ישכון, וכן הלאה. זה בית שמאי כנגד פרי החג שהולכים ומתמעטים, כך גם נרות חנוכה. הולכים ומתמעטים משמונה לאחד. בית הלל סוברים הולך ומוסיף. ביום הראשון מדליקים נר אחד, וכך הולך ומוסיף כל יום נר נוסף. מה הרמז לדבר? מביא שתי תירוצים, את התירוץ השני אנחנו לומדים אותו פה, ואז הוא אומר, עוד יש לומר. עוד יש לומר, דהנה להסיר גסות הרוח, יש שתי עצות. בתירוץ הראשון הוא מדבר על כך, שאנחנו לא נגיד את כולו, רק להצביע על ההקשר שבין שניים. בתירוץ הראשון הוא מדבר על כך שעניינה של תרבות יוון זה עזות וגסות הרוח. שחשבו שאין שום דבר מעבר ומחוץ למה ששכלם משיג. כך הוא אומר, אריסטו ותלמידיו הרשעים סברו שכל דבר שהם לא משיגים בשכלם הוא לא קיים. לא קיים. כל דבר שלא נכנס במסגרת השכל האנושי המצומצם הוא לא קיים. וזה בא מצד גסות הרוח. גסות הרוח זה מצב נפשי של אני ואפסי עוד. כל דבר שהוא לא שייך למסגרת הרצונות שלי, הוא לא קיים. גם לך יש רצון, שמחת זקנתי. אני חי את הרצון שלי, זה מה שמקיף אותי, זה מה שממלא אותי. אני לא יודע, חוץ מזה, שום דבר. שאני חוגג סביב הרצונות שלי, אף אחד לא קיים. אם הוא קיים, זה רק נדמה שהוא קיים. זה נוכחות ארטילאית, לא משמעותית, לא מחייבת הנוכחות של הזולת, שאדם שרוי במצב של אנוכיות קשה כזו, הנוכחות של הזולת היא בעצם לגמרי אבסטרקטית, לגמרי לא מחייבת, לא נוגעת לי, מה לי ולך? לא מעניין אותי. הדבר הזה יכול להיות, הייתי אומר, בכל חוויה אנוכית שאדם חווה. ככל שאנחנו יותר נמצאים במצב של גסות רוח, להבדיל מעדינות רוח, שהיא מרמזת על התכונה הכללית שבנפש אדם, שאדם מצליח לזכך את רוחו, ובעצם לאחוז בצד הגבוה של הרוח. שאז מתבאר לו שלמעשה הוא אחד מה, הוא למעשה חלק מה. כן? החשבון הכללי מתעורר, מתפתח ומתגבר. בכל אופן, זה מה שהוא מסביר שם בתירוץ הראשון, ש... גסות הרוח ועזות הפנים, זה עניינה של יוון, והסימן של יוון בארבעת המלכויות זה נמר. היא נמשלה לנמר, נמר, אז כנמר, עזות דתומאה. עזות דתומאה. שאגב, נתקנה על ידי החשמונאים שהם פעלו בעזות דקדושה, מעטים מול רבים, חלשים מול גיבורים, כל זה מטעם עזות, אבל זה עזות דקדושה. שנקודת הקודש לא מתיירת ולא מפחדת מהצד הכמותי, לא מפחדת מהעזות הכמותית, מעטים מול רבים, לא מפחדת מהעזות הנפשית של חלשים מול גיבורים, כן, מהעזות המחשבתית של זידים מול עוסקי תורתך. שנקודת הקודש מופיעה, ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ושורף את כולם. אז זה תיקון העזות, כן? זה רמז, בזהירות צריך לומר אותו, שאגב, אפרופו, בחנוכה, זה הזמן לפעול בעזות, ביחס לדברים שצריך לפעול בהם בעזות, זה הזמן להתפלל לקדוש ברוך שזכה אותנו בעזות דקדושה. לפעמים אנחנו זקוקים לעזות דקדושה, מול כל מיני אנשים שלועגים לנו, ולא יבוש מן המלגים עליו. זה הזמן לנסות בזהירות רבה, זהירות עצומה וגדולה. בעצם בוא אני חוזר בי, זה לא הזמן לנסות, יש איזה המון תנאים סבוכים, ולא נסות בהם כרגע, אבל מכל מקום, העניין של גסות הרוח, זה עניינם של יוון. אז פה הוא אומר, בהקשר הזה הוא אומר, יש עוד דרך לטפל בעזות שלילית. איך מתמודדים עם עזות? עוד יש לומר, דהנה להסיר גסות הרוח, עזות, גסות, יש שתי עצות. יש שתי עצות. כן? אחת, להסתכל בשפלות עצמו. מאין אם באת? לאן אתה הולך? וכן הלאה. ולפני מי אתה עתיד? ליתן דין וחשבון. מאין באת? מטיפה סרוחה. לאן אתה הולך? למקום רימה ותולעה. וגם חולשת שכלו שהוא מלא שיבושים וטעויות. מה שהיום תופס לדבר ברור, למחר בא ראהו וחקרו שהוא טעות, או בעצמו ימצא בו בדק, חסרון. כן? בדק. זאת אומרת, הדרך האחת כדי להימנע מגסות הרוח, זה בעצם לבקר את הדבר שבו אתה מתגאה. אתה מתגאה בגופך? נו, באמת, זה מה שאומר בהמשך, כל מה שיבחין מסתכל בהלך רוחו, מהות נפשו וחלישות גופו, ימצא בכל פעם יותר ויותר. זאת אומרת, איפה שאתה לא מביט, אתה מביט בגופך, אתה מביט בנפשך, אתה מביט ברוחך, בשכלך. כן? איפה שאתה לא פונה, אתה מוצא נגעים וחבורות. אין בך מתום מכף רגל ועד ראש. מברר הזה המסילת ישרים. במידת הגאווה, כן? מי יכול להתגאות? מה? כל דבר שאתה עושה, יש בו חסרונות, בלי סוף, רב פרוץ על המרובה. גסות הרוח לא מאפשרת לנו לראות את החסרונות. אתה לומד משנה אחת, כבר נדמה לך שכבר מגיע לך כל הכבוד שבעולם. אתה זכוח במידה כזו, כאילו כבר אתה מי יודע מה. אתה כל כך מרוצה מעצמך, שקצת למדת איזה משנה, קצת פיינחת איזה רשי, גם אפשר לחשוב איזה עומק הבנת, בקושי קצה הקרחון של רשי, בקושי כמלקק טיפה מן הים, וכבר אתה מבסוט, וכבר אתה דורש את הכבוד מהחברותה שלך. תקשיב לי, שמעת מה אני אומר, ראית איזה סברה הבאתי, למרות שהסברה הזו היא ככברה מנוקבת, כמו שהוא אומר כאן, ואחרי זה תשמע מישהו אחר שמתייחס לאותה סוגיה, פתאום תראה כמה הסברה שלך חלושה, כמה הוא מעליך. אז יש דרך אחת להתמודד מול גסות הרוח, כן? כלומר, לסלק את אותה תפיסה חלקית, מצומצמת, אנוכית, אחת זה לבקר את עצם החלקיות. להיווכח בחלקיות. להיווכח בקוצר הרואי. לדעת שסוף סוף, גם אם נדמה לך שאתה רואה טוב בשתי עיניך, אתה רואה סך הכל מרחק מאוד מסוים. וגם באמצעות טלסקופים, אתה יכול להסתכל על החלל, אבל כמה אתה כבר יכול לראות? וכאפס וכעין לעומת מה שאתה לא רואה, כנ"ל זה בשמיעה, כנ"ל זה במישוש, כנ"ל זה בחוש הטעם. זאת אומרת, אנחנו מוגבלים מטבענו ברמה הפיזית, ברמה הנפשית. כן? לאן כבר מגיעים כוחנו הנפשי, הכוח הנפשי שלנו, הכוחות הנפשיים שלנו? כן? לאן כבר מגיע? כן? אני מדבר לפני הופעת הנשמה, שהנשמה מופיעה זה סיפור אחר. אבל כשאדם בוחן את המציאות הטבעית שלו, המסקנה החד משמעית זה שפלות. חולשת שכלה, מלא שיבושים וטעויות, מה שהם תופס דבר ברור, אף על עצמו. למחר בא ראהו, כמו שאמרנו, וחקרו, שהוא טעות, טעות גמורה, או שהוא רק חלק מן האמת, מה שהוא חשב לשלם, כן? אינו כי אם חלק, וחלק קטן מן האמת. כל הדברים האלו נותנים מכה ניצחת בגאווה האנושית, כי הגאווה היא בנויה על הנחת יסוד של שלמות. זאת אומרת, האדם הגאה חושב שהוא שלם. בכל מקום שנמצא חסרון, כן, ממילא זה מכה קשה מאוד לגאווה. קשה מאוד לגאווה. מאוד מאוד קשה. כן? גאווה לא יכולה להתקיים במציאות שקיים חסרון. לא יכול. הגאוותן חייב להניח שהוא מושלם. אני יודע שזה נשמע מטורף. מה, הוא חושב שהוא שלם? לא לחינם, אמר רב קוק, הרב במוסר אביך, במידת הגאווה, מידות הראייה, הוא אמר על הגאווה שהיא הטיפשות היותר פראית. כי אנחנו רואים את הנחת הגאוותן, את הנחות היסוד של הגאוותן, אנחנו משתוממים על עצמנו. איך אנחנו יכולים להגיד על עצמנו דבר כזה? איך אנחנו יכולים לחשוב מחשבות כאילו? אבל שהגאווה שולטת, אדם לא יכול להטיל דופי בגאווה, בהנחות השלימות שלו, בהנחות היסוד של אני שלם, אני ואפסי עוד, הוא לא יכול. אבל ברגע שהוא מתחיל לבקר את גאוותו ואת שלמותו בכל הרמות, אז הוא תוקע איזה מקל, כן, בגלגלי הגאווה, ויכול להתחיל ולהתפתח איזה הלך נפש אחר. בפשטות נוכל לקרוא להלך הנפש הזה, אני חלק, אני לא שלם, אני צריך השלמה. אני צריך השלמה. זה כבר דבר גדול? ברגע שאדם נפתח להשלמה, זה כבר דבר גדול. כן? מיום שנתת לבך להתענות, שמע השם את תפילתך. אם אתה כבר מתענה, אם אתה כבר מביא עצמך לשפלות, אז הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה. ואני, עד דקה אשכון, משפל רוח, לב נשבר ונדכה. אלוקים לא תבזה. אם אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מרגישים שאנחנו לא שלמים, מתחילה להתרחש בתוך הנפש, אמורה להתרחש. תכף נראה את התנאים שלה. באיזה תנאים התרחשת התנועה הזו, אבל מתחילה להתרחש תנועה של התקדמות. כלומר, זה מפלס דרך לחלק שבתוכנו שמבקש את השלמות, להשתלם, הנשמה. הנשמה מתחילה להופיע, כן? ומתחילה לתבוע את ההתקדמות, את הענווה, ומתוך הענווה את ההתקדמות. הענווה והתקדמות. כן? אבל זה יכול להתחיל להתרחש רק מתוך איזה מציאות של, של שפלות. של שפלות. אז נראה. זה העצה הראשונה. העצה השנייה, היא להתבונן בגדלות השם יתברך וגודל מעשיו הנפלאים. כלומר, להתבונן ולראות שיש במציאות אינסוף. יש נקודה של אינסוף ברוך הוא, של מול הגודל הזה, עוצמת החוכמה שאפשר לראות בבריאה, פתאום אני חוזר לעצמי, לעובדה שאני יודע את לוח הכפל, וגם לא בטוח, כמה זה 9x7? כמה זה 9x8? יש פה כמה שמערערים קצת, נכון? אתה, שאול, אתה... אבל יש כמה שיש להם ספק, האם זה 60 וזה, או שזה 70 ו... אפילו לוח הכפל, לא בטוח שאנחנו סגורים על המספרים ההם שם. 9x7, כן, כל מזה. גם כן, תמיד. אז... פתאום, שאתה נחשף לאין סוף החוכמה, אתה רואה את הבריאה, אתה רואה את ה... כמה זה מעל ההשגות שלך, אתה מקבל שפלות. מקבל שפלות. הוא מביא ראייה. העצה השנייה זה להתבונן בגדלות השם יתברך, וגודל מעשיו הנפלאים, שבכל מעשיו יש נקודת הפלא. נקודת הפלא זה אותה נקודה לא נתפסת, שאין לנו השגה, ככל שהמדע מתקדם יותר, פעם חשבו, המדענים שבתוך 50 שנה, תהיה לנו שליטה מוחלטת והבנה מוחלטת, הבנה שלימה, איך הטבע עובד. ככל שאנחנו נכנסים יותר עמוק, פותחים דלת, פתאום אנחנו רואים שיש אופק חדש. אז המדע יש לו קצת יותר ענווה. עם הזמן, ככל שידעו יותר, כך ידעו יותר שלא יודעים כלום עדיין. מה שיודעים ברוך השם, בענווה. בסדר, מה שיודעים זה מספיק לבנות חללית, אפשר לבנות כביש, גורד שחקים, ברוך השם. אבל יודעים שיודעים מעט מאוד זה. כלומר, ככל שנכנסו למסתרי חוקי הטבע ולחוכמה האדירה שיש שמה, זה הוליד איזשהו ענווה בליבם של החוקרים, וממילא פתח אותם ללימוד. כן? יש כאלה שהגיעו מזה לאמונה, יש כאלה שהסתפקו בעצם הידיעה שמה שנרכש עד היום במדע הזה כאפס וכאין וכמר מדלי, לעומת מה שלא ידעו עדיין, גם זו סוג של ענווה, ענווה מדעית לכל הפחות. אבל זה גם דרך, זה הדרך השנייה. כלומר, להיפגש עם השפלות שלנו לא מתוך נקודת החסרון שבי, אלא מהגדלות של אינסוף ברוך הוא. מכיוון שיש במציאות נקודת אינסוף, אל מול האינסוף הזה אני נשפל, נראה בלשונו. העצה הבית להתבונן בגדלות השם יתברך וגודל מעשיו הנפלאים, כמו שאמר דוד המלך עליו שלום. כי יראה שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. ומתוך כך, מה אנוש כתזכרנו? אל מול אין סוף הזה, מהו האדם? פתאום מתעוררת בנו הפליאה העצומה. מה הוא בכלל מחפש אצלנו? מה הוא פונה אלינו? לזה ים זה המסקנה שהגיעו הפילוסופים. הפילוסופים. שהם פגשו את הגודל האלוקי או את הנחת, את ההנחה שקיים דבר כזה בכלל, אז הם פתאום אמרו, יש אינסוף, אבל הוא מחוץ למציאות. אין לו עניין עם האדם. האדם לא מעניין אותו. האדם הוא כל כך קטן ושפל שאין לו עניין עם האדם. ממילא זה לא נותן מקום לשפלות. כי אם אין מקום, כן? אם הקדוש ברוך הוא לא פונה לאדם מצד שפלותו של האדם, שוב האדם חוזר לעצמו. ואז המסקנה בלתי נמנעת. אם אני נמצא בפני עצמי, והקדוש ברוך הוא לא מדריך אותי, המסקנה היא, בדלך דת מלבך. שוב האדם נשאר לבד עם שכלו, בדלך דת מעצמך, תחליט אתה מה אתה עושה, איך להתקדם, וכן הלאה. זהו, זה מה שיוצא. שוב האדם נשאר לבד. זאת אומרת, הפילוסופים אין להם את האומץ לעשות את ההיקש של הגודל האלוקי עם הקטנות האנושית. פילוסופיה לא יודעת לקחת את האין סוף, להקיש אותו על היצור האנושי ולהוליד מזה את הענווה. להוליד את הענווה המקדמת. דוד המלך, כן. מה אנוש כי תזכרנו? ירח וכוכבים וכו'. מה אנוש כי תזכרנו? או כמו שכתב הרמב״ם, בפרק ב' מהלכות יסודי התורה, הוא כשמחשב בדברים אלו, על הדברים הגדולים, עצמן, מיד הוא נרתע לאחוריו, הוא תופס מרחק, רגע, אני הולך לאחור, אני לא רץ קדימה יותר מדי, אני לא מעמיד את עצמי בראש, אני נרתע לאחור, אני מחפש בעצם מקום להיסתר בו, צניעות קוראים לזה, נרתע לאחוריו זה צניעות, שוטה קופץ בראש, שואלים שאלה במהלך לימוד גמרא, הרב שואל שאלה עמוקה, בכיתת ילדים שהמורה שואל שאלה, איך בדרך כלל ילדים מגיבים? כיתה של 25 תלמידים, 35 תלמידים, כולם מרימים את האצבע. ילדים, מי יודע? כולם. זה מאוד מאפיין ילדים, כל ילד חושב שהוא יודע. הילד לא מניח שיש כוונה עמוקה בדברי המורה, שצריך לחשוב קצת, להירתע לאחור, לא להגיב מיד, לא להרים אצבע. גם אם יוסי ואלי ואורי מרימים יד, אני לא מרים יד. אני רוצה לחשוב. המורה הוא לא טיפש. המורה שואל שאלה שיש בטעם. ואני ילד קטן. כיוון שאני ילד קטן וחלוש, אני צריך להירתע לאחור ולחשוב היטב על מה שהמורה שואל. אם תעלה לי אחרי המחשבה, תעלה לי תשובה, אני ארים את האצבע בעדינות, לא באיזה מין ריצה כזו, כמו ריצה ל-100 מטר, מי יגיע ראשון? לא. אני ארים את האצבע בעדינות. כן, דני. המורה, אני חושב, לעניות דעתי, אני לא בטוח שאני צודק, שהתשובה היא זו וזו. יפה מאוד, דני. יפה מאוד. כי דני נרתע לאחוריו. הוא נרתע לאחוריו. כיוון שהוא נרתע לאחוריו, זה מציין בעצם מצב של ענווה. אני ילד קטן, חלוש השכל, ואם אני רוצה להשיב על שאלת המורה, אני צריך לעורר את הצד הפנימי שבתוכי, את הדעת, את המחשבה, ואז אני אשיב תשובה. זה שילוב יפה בין השניים. בין השפלות לבין הרוממות, נקרא לזה כך. שוטה קופץ בראש, לעומת זה. שוטה שלא יודע את ערך הדברים ועומקם, הוא קופץ בראש. הוא חושב שהתשובות הן פרי המחשבות המצומצמות שלו. ואז הוא מגלה שהוא טועה. כן? או, אז הנה, לפי דברי הרמב״ם כן, כשמחשב בדברים אלו עצמן, מיד הוא נרתע לאחוריו. הגודל מוליד בו את השפלות. כלומר, הדרך השנייה היא לא לבקר את החסרון. לא לבקר את החסרון, להראות כמה השכל הוא חסר. כן? תראה, אתה לא מבין הרבה וזה וזה. אלא לחשוף את הגודל. לחשוף את נקודת הגודל שבהוויה. ומתוך ההתרשמות הזו של אכן יש השם במקום הזה, מתוך כך, אני מתפלא ונדהם, כן? איך לא ידעתי? שאם ידעתי, לא ישנתי. פעולת השינה של יעקב אבינו באותו המקום, היא באה מצד שפלות הגוף. אבל אם יש השם במקום הזה, אם יש השם במקום הזה, איך ישנתי? איך הגוף לא נרעד? איך הגוף לא התמלא בחוסן וברוממות רוח? איך ישנתי? אל מול הגודל האלוקי, שאלת השינה היא מתבררת מחדש, גבולותיה וכן הלאה. איך ישנתי? אז פה השפלות היא מכוח הרוממות. לא מצד חסרון גוף האדם או אפילו שכלו כשלעצמו, אלא מצד האור הגדול האלוקי, שאדם מסתכל על האור הכללי שקיים בתוך התורה, אפילו בלי להבין. הוא נפגש עם איזה הערה אלוקית עצומה, שאז מתברר לו כמה הוא קטן אל מול הגודל הזה, אל מול החוכמה שהצורה בתוך התורה. זה הדרך השנייה. הוא נרתע לאחוריו, ויראה, ויפחד, וידע בבירור שהוא בריאה קטנה, שפלה, אפלה, עומדת בדעה, בדעת קלה, מעוטה, לפני תמים דעות. אבל זה כל ההבדל. מה עם מילות המפתח? לפני תמים דעות. כי צריך להבין. עצם העובדה שיש לי את היכולת בכלל לחוש שיש מציאות אלוקית בעולם, זה הופך את השפלות שלי מיד למה? לפתיחות. כאשר השפלות מתבררת מתוך חסרון השכל עצמו, לא בטוח שמזה תתפתח התקדמות. למה אני חווה בעיקר את מה? את החסרון. אבל אני לא מרגיש בכוח הקורא להתעלות, שזה אינסוף, שזה מציאות השם. אז כל החשבון של הרמב״ם, שהשפלות היא באה דווקא מתוך הבחנת הגודל שבמציאות, מצד אחד היא מכה אותי על הראש, אבל היא יוצרת מצב של רתיעה לאחור. מרחוק נראה לי השם. אני מתרחק, אבל אני רואה את נוכחותו. ואז כל סדר ההתקדמות שלי הוא בנוי מהנוכחות האלוקית וידיעת החסרון שלי. יש פה ענווה בתהליך של ההתקדמות, יש פה ידיעה ברורה שאני צריך להתפתח, והשכל שלי הוא חלקי מאוד, ומה שאני יודע זה כאפס וכעין, משהו אחר מתפתח פה. יש פה צמיחה, יש פה התעלות. בריאה קטנה, נכון בריאה קטנה, אבל עומדת לפני תמים דעות. וזה זה, זה מבאר לנו את דברי חז"ל מסכת אבות. דע מאין באת, נכון. דע מאין באת, טיפה סרוחה. לאן אתה הולך? רימה ותולעה. שפלות איומה, שהיא משפיעה על כל חייו של האדם. העובדה שבאנו מטיפה סרוחה היא משפיעה על השכל, משפיעה על כל היכולות שלנו. אבל מה הדבר השלישי? שהוא מציל אותנו מהשפלות הנוראה שגורמת לייאוש, לפני מי אתה עתיד ליתן מחשבון, לפני תמים דעות. זאת אומרת, המרכיב השלישי, הוא מציל אותנו שלא ניפול בשפלות המייאשת. הוא מציג אומנם את הקטנות שלנו, אבל מחבר אותנו מיד לאותה נקודה שאם נהיה קשובים לה, אם נתבונן בה, אנחנו מהשפלות הזו נוכל לעלות למקום גבוה, ללכת בדרכיו. מיד זה בא. תכף אנחנו נראה איך השם ישמואל מדבר על זה. עד כאן לשונו הזהב של הרמב״ם. אז דיברנו על שני דרכים, נכון? שפלות הראשונה מכוח ההתבוננות בחסרונות הנוראים של האדם, הן מצד גופו, הן מצד נפשו ורוחו. שפלות שנייה, מגיעים לאותה מסקנה, אבל דרך הבחנת הגודל הכללי שקיים במציאות, ושבא לידי ביטוי בכל נברא ונברא. מסתכל על העץ, מסתכל על הפרח, מסתכל על הפרפר, החוכמה שהצורה, חוכמת אינסוף שהצורה בנבראים, היא מביאה לידי שפלות. זה הדרך השנייה. אך העצה הראשונה, שאדם מתמקד יותר מדי בחסרונות המובנים בגופו, זה הדרך הראשונה, זוכרים. אך העצה הראשונה צריכה שמירה יתרה, לבל יתבטל בעצמו לגמרי ויתייאש מהשיג שלימותו. ברגע שאדם מתמקד יתר על המידה בחולשותיו, אין לו את הכוח המעורר לגדילה, כי הוא ניזון רק מכמה אתה גרוע, כמה נכשלת במבחן, כמה אתה לא מצליח, כמה אתה חלש, כמה אתה מכוער, כמה אתה פה, כמה אתה שם. אז מה בדיוק הקטע? אם אני אפס אפסים, איפה בדיוק ההתרוממות שלי? איפה יש רמז על היכולת שלי להיות אחר? איפה? איפה? אין לי שום שירות. ויראו אותנו המצרים. תראו כמה אתם אפסים, תראו, אין לכם שום תקווה, אתם בארץ זרה, אנחנו משעבדים אתכם, אנחנו שולטים בכם. יאוש. המצרים ניסו לעורר בנו את השפלות מהסוג הראשון, שנתרשם כל כך מהשפלות שלנו, גם הגופנית, גם הנפשית וגם הרוחנית, עד כדי כך שלא נבקש כבר גאולה. לא נבקש. לא נבקש גאולה. אנחנו בעצם לא ראויים להיגאל. ויראו אותנו המצרים, לעשות אותנו רעים. לא ויראו לנו, ויראו אותנו. זה הסכנה הגדולה שיש בדרך הראשונה. טיפה סרוכה, רימה ותולעה, בלי לפני מי אתה עתיד. בלי להבחין ביכולת הרוחנית המופלאה שלנו מצד נשמתנו. להבחין בגודל, גם בגודל שלנו, וגם בגודל הכללי שקיים בעולם. הוא נמצא כאן. הוא פונה אלינו. הוא רוצה בנו. הוא מחזר אחרינו. זה הסכנה הגדולה שקיימת בשפלות מסוג ראשון. היא צריכה שמירה מעולה. במילים אחרות, העצה הראשונה היא צריכה לעשות בעצימות מבוסתת, כדי שהשפלות תביא אותנו לבקש משהו גדול יותר. למרות שזה לא התחיל בזה, אבל שהשפלות הזו תייאש אותנו מהגאווה הייתי אומר, תקדם אותנו לחפש משהו יותר קיים, ואז נמצא אותו בתוכנו בדמות הנשמה. אז צריך לדעת כמה להשתמש בטיפול הכימותרפי הזה שנקרא שפלות. לא יותר מדי, כי זה יכול להרוג תאים יותר מדי, בסופו של דבר לפגוע בגוף ולגרום לקריסת מערכות. השפלות מהסוג הראשון. זה הדרך המוסרית הפשוטה בדרך כלל. המוסר הפשוט והגס הוא מוסר שמכה באדם מצד חטאיו. פחות מתעסק בצד המרומם של האדם, למרות שהוא יודע שהוא קיים, אבל יותר מדגיש את החסרון. צורה לך. תראה איך אתה נראה. זה המוסר הפשוט, הקלאסי, המצוי. יש את המוסר שמתחיל מרוממות השם ורוממות האדם. מה שנקרא המוסר שמכונה בלשון בעלי המוסר, המוסר שפונה לאדם מצד מדרגתו לפני החטא. יש אחרי החטא, שהאדם ירד, ויש לפני החטא. כן? המוסר שפונה לאדם לפני החטא, הוא מוסר שמדבר אל האדם כאל נברא בצלם. ויפח באפיו נשמת חיים. לא ראוי לך לחטוא, אתה נבראת בצלם. אלוקים שורה בקרבך. תראה איך אתה מתנהג. זה משהו אחר לגמרי. זה מוסר מאוד מאוד גבוה, מאפיין מאוד את הרב קוק בסגנון המוסר שלו. הסגנון, בין סגנונות המוסר הידועים, סגנון המוסר הזה הופיע בעיקר אצל סלובודקה. סלובודקה וקלם, כן? נוברדוג זה המוסר היותר מלכה, שעניינו זה ליצור את השפלות ולהקות בגאווה בעוצמה, כדי שיוכל להתפתח איזשהו מהלך של ענווה. אבל יש סכנות גדולות בסגנון הנוברדוקי, כן? הסגנון הקלמאי זה סגנון עמוק, יש בו המון שכל ועומק, כן? הוא ממוצע בין נוברדוק לבין סלובודקה. סלובודקה זה סגנון מאוד מרומם. הרב קוק לקח את זה למקומות מאוד 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 גבוהים. הרב קוק הוא המוסר הרומנטי, כן? בן אדם, תסתכל למעלה, תראה את המלאכים, אתה גדול, אתה עצום, אתה ענק, כן? לא תמיד, לא תמיד הסגנון הזה הוא נכון, אגב, צריך לדעת, לפעמים צריך להקות את האדם. אבל נעזוב את זה. זה הולך לכל מיני סוגיות של עבודה מעשית, כן? איך זה עובד. אבל בכל אופן, הדעה הראשונה, יש בה סכנות גדולות, האדם יכול להגיע לייאוש. נחזור על זה. אך העצה הראשונה צריכה שמירה יתרה, לבל יתבטל בעצמו לגמרי ויתייאש מהשיג שלמותו. וכמו שהעריך הזוהר הקדוש לפרש דברי המרגלים על דרך הרמז, והיינו חגבים בעינינו, בעיניהם, וכן היינו בעינינו, בעינינו וכן בעיניהם, כן? שמענו אומרים נמלים הולכים בקרמים, מי הפך אותנו לנמלים? מי הפך אותנו? אנחנו הפכנו עצמנו לנמלים. ברגע שאדם רואה את עצמו כנמלה ונשאר רק בהגדרת השפלות הראשונה, אז גם אחרים חושבים שאתה נמלה. זה ודאי וודאי. כן? יש הרבה שממהרים לנצל את ההזדמנות שאתה רואה את עצמך נמלה, לפרש דברי המרגלים. וזה גרוע מהכל. זה יותר גרוע מהכל. אין פה צמיחה לאדם. כשאדם מגיע לשפלות הזו, אין לו כבר אפשרות של צמיחה. אבל העצה השנייה, אין צריך לשמירה. העצה השנייה שהיא הבחנת הרוממות האלוקית. ומתוך כך שפלות, לא צריך שמירה. למה? כי שפלות כזו היא תמיד, מה כרוך בה? מה מתעורר מתוכה? הרצון להתקדם ולהידבק בגודל הזה. הגודל הזה הוא מצד אחד מבאר לנו את מקומנו כנבראים, אבל תכף ומיד הוא מעורר בנו את הרצון העז להידמות לבורא, ללכת בדרכיו, להתקרב אליו. יש פה רצו ושוב. זאת אומרת, השפלות הזו היא שפלות בריאה, היא שפלות מבריאה, היא שפלות שמנקה בטהרה את הגאווה. היא מסלקת את הגאווה בסילוק טהור, שלא משאיר אחריו שום עצבות. אלא מוליד ענווה, שהענווה עצמה היא מלאה גבורה. איזה גבורה היא מלאה ענווה? גבורה של התקרבות להשם, של רצון להתקדם. לא ענווה פסולה. הענווה פסולה היא נובעת מתוך השפלות הראשונה. הענווה האמיתית היא נובלת מהשפלות השנייה. מצד אחד אני מגדיר את עצמי כאדם, כמי שבא מטיפה סרוכה והולך לכהן, אבל מצד שני אני מעורר בקרבי את ההידמות לבורא, אדמה לעליון. והדבר הזה יוצר עבודה מאוד מעניינת בין החלק הנמוך לחלק הגבוה שבי. החלק הגבוה מתחיל להדריך את החלק הנמוך, להדריך איך להעלות אותו למעלה. לכן הוא לא צריך שמירה כל כך. אבל העצה השנייה, אין צריך שמירה מייאוש. כמו שכתב הרמב״ם, שם, בשעה שהתבונן האדם, זה ההמשך של אותה הלכה שהתחלנו לקרוא מקודם, שם הוא דיבר בעיקר, מה שהתחלנו שם לקרוא בתחילת ההלכה ברמב״ם, שם הוא דיבר בעיקר על צד השפלות שנובע מההתבוננות. בריאה קלה, תולעת קטנה, מעוט דעת לפני וכו'. פה הוא מביא את המשך דברי הרמב״ם, ומה כתוב שם? זה משלים את הרושם. אין זה כן. כמו שכתוב שם, בשעה שהתבונן האדם במעשיו ובוריו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חוכמתו, התברך, שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב, אתם רואים? זה ההתעלות. מיד הוא אוהב, הוא משבח, הוא מפאר. כן? זה ממש, שניהם באים כאחת. השפלות והרוממות באים כאחת. השפלות וההתקדמות, כמה אני אפס וכמה אני גדול, באים כאחת. אני אפס מצד פרטיותי. מצד ניתוקי מהשם, אבל אני ענק וגדול, מצד היכולת שלי לפנות לקריאתו ולהגיד הנני, מצד זה אני גדול. זה מה שכתוב כאן. מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה, לידע השם הגדול, לידע השם הגדול, עד כאן לשונו. הרי שזה גורם להשתדלות יותר, לא לנפילה, לא לשביקת רוח, לא לייאוש, אלא להשתדלות יותר. והנה בית שמאי, עכשיו הוא מסביר, והנה בית שמאי, שמידתה מידת הדין, בית שמאי עניינם זה יותר לבקר את המציאות האנושית מצד חסרונותיה, שימו לב, בית שמאי עניינם זה לבקר יותר נובהרדוקים, מידת הדין, הנה בית שמאי שמידתה מידת הדין שהוא שמאל דוחה, כל אחד מאיתנו יש בו צד שמאי. יש כאלה שהם יותר בית שמאי, תשימו לב, יש אנשים שבטבעה הם יותר ביקורתיים. מידת בית שמאי גוברת בהם יותר, ולכן הם נוטים גם לבקר את סביבתם, בין אם סתם ביחסי חברות, בין אם מחנכים, בין אם הורים או מורים, יותר מתבטאת בהם המידה השמאית כדי לעצור. כדי לעצור את היצר האנושי, כן? להשפיל את האדם מצד יצריו, כן? הצד השמאי מתגלה יותר. והנה בית שמאי שמידתה מידת הדין שהוא שמאל דוחה, לכן הם יותר מעדיפים את העצה הראשונה, כן? לגלות את האבון של הזולת, את חולשותיו, את דמיונותיו. והנה בית שמאי שמידתה מידת הדין שהוא שמאל דוחה, וזה נרמז כידוע בדברי חז"ל, דחפו באמת הבניין שבידו. אמת הבניין זה רמז לכוח הביקורתי, שמאל דוחה, וכמו שכתבנו בזה במקום אחר, הם בית שמאי תפסו לעיקר את מה? את העצה הראשונה. איך זה בא לידי ביטוי בשיטתם ההלכתית של הולך ופוחת? איך נראה? הם תפסו לעיקר את העצה הראשונה, וסוברים שעניין הנרות זה להביט בשפלתו. יש רמז בנרות לחפש בנרות. אין? מחפשים את החמץ בנרות. למה מחפשים בנרות ולא בלהבה? למה מחפשים בנרות ולא במדורה את החמץ? כי אם אתה מחפש במדורה, אתה לא יכול לראות את החמץ שמסתתר איפה? בסדקים הדקים. רואים שנר יכול לרמז גם לחיפוש הפרטי פרטי של האבונות. אז זה בית שמאי. הנר מרמז, אם כן, נר מרמז לשיטתם, הוא מרמז על חיפוש האבונות, החפש את ירושלים בנרות, נר השם נשמת אדם, חופס כל חדרי בטן, שזה רמז לחיפוש הפרטי פרטי של האבונות. שיטת בית שמאי זה, כן, כן, אמור לישראל אבונותיהם. זה השיטה, תפסו לעיקר את העצה הראשונה וסופרים שעניין הנרות להביט בשפלותו, והוא כעניין שנאמר, בצפניה בעת ההיא החפש את ירושלים בנרות, אבון רבה משתכח כבשס פסחים, שם בגמרה, הגמרה מגיעה למסקנה, שחיפוש בנר מרמז על חיפוש בסדקי סדקים, שזה עניינם של בית שמאי להעיד על האדם איך הוא חוטא בפרטי פרטיות ואין בו מיתו מכף רגל ועד ראש, ובזה אין להוסיף. למה זה הולך ופוחת? כי בשיטה הזו אסור להוסיף. בית שמאי לא יכולים להגיד הולך ומוסיף, למה? כי כל הרעיון הוא להעיד על החטאים, ואם תגיד שביום הראשון מעידים על החטא בדרגה של נר אחד, ביום השני בדרגה של שתיים, עד הנר השמיני לא יהיה כבר בן אדם. לא יהיה בן אדם. יהיה פה אדם מיואש לחלוטין. מיואש לחלוטין. לכן, יש מקום להשתמש בזה ביום הראשון כנגד עזות יוון. כנגד עזות יוון ורוח התומעה של עזות יוון וגסות הרוח שלהם, ביום הראשון צריכים תוספת מרובה של שפלות. אבל ככל שהשפלות עושה את שלה, מתחילה לגלות את תארו של מזבח, את הנקודה הפנימית שבתוכנו, אפשר להוריד. אפשר להוריד את רמת הטיפולים. ביום הראשון, 8 בקימותרפי. ביום השני, 7. עד שמגיעים לנר אחד. לא צריך להשפיל את האדם יותר. פה כבר צריך להתחיל להתגלות ולהתפתח מהלך עבודה, שכרגע הוא מהגודל אל הקוטן, ולא כמו בהתחלה. זה בית שמאי. הם חנכים גדולים. למרות שמתירים הם חייבים להשתמש בהשפלה הזאת, אבל הם הולכים ופוחתים את המינון של הרעל הזה. או, ובזה אין להוסיף, שלא יבוא מזה ייאוש כמו שאמרנו, ובתי ליל שאור הנרות, עניינו להסתכל בגדלות השם יתברך, יש מקום לראות את הנרות גם כרמז, להסתכל בגדלות השם יתברך, ובנפלאותיו העצומות, כי הנרות הרי הם בשביל להזכיר את המלחמות והישועות והפורקן וכולי וכולי וכולי, הלל והודאה. אם כן, הנרות שעניינם זה להלל ולהודות את ההופעה האלוקית בנס, חנוכה, שאור הנרות עניינו להסתכל בגדלות השם יתברך ונפלאותיו העצומות, לזה צריך להיות הולך ומוסיף. בזה הולך ומוסיף. כן? ואין שום בעיה. לא צריך להפחית בזה. עד רבה, כל המרבה, הרי זה משובח. כדי להזין את התהליך של ההתעלות מתוך השפלות. בזה הולך ומוסיף. זה שתי השיטות, והן אחרי נוגעות לשני דרכי עבודה, והאמת שהשילוב ביניהם הוא שילוב הכרחי. לא בית הלל לחוד ולא בית שמאי לחוד. אלא צריך איזשהו סוג של שילוב במצבנו. אנחנו צריכים לדעת לפעמים ננהוג באמת הבניין כלפי עצמנו, כן? על פי רוב, כמובן, מיוחד בדור כזה, אנחנו צריכים בעיקר כבית הלל בעניין הזה, כן? כמה שיותר לברר את הגדלות האלוקית שמתגלה בתקופתנו, בעצם מחזיר שכינתו לציון, פחות להתעסק בביקורת ויותר להאיר את הצד הגבוה שבגאולה, אבל לפעמים גם צריך להאיר. נעצור כאן.